שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני גיא, ואני היום בפרק סולו, שהולך להיות טוב יותר מהפרק סולו של נדין על אסטרטגיות מיסוי לאמריקאים, ואנחנו היום הולכים לדבר על אסטרטגיה ב-relocation. אז למי שלא מכיר את המונח, relocation זה מעבר של בן אדם למגורים בחול. זה יכול להיות לתקופה קצרה, בינונית, ארוכה, ואפילו לתמיד. ורילוקיישן הרבה פעמים קורה בגלל איזושהי הזדמנות במקום העבודה, אבל יכול גם להגיע מתוך רצון של יחיד או זוג, פשוט לגור תקופה מסוימת בחול, בין אם זה באופן זמני יותר או פחות. עכשיו, אנחנו צריכים לזכור שיש הבדל בין להיות אזרח של מדינה ובין להיות תושב של מדינה. בעוד שלהיות אזרח של מדינה נותן לנו את הזכות להצביע בבחירות ולקבל דרכון שאיתו אנחנו יכולים לטייל בעולם, להיות תושב של מדינה מזכה אותנו בעיקר ביכולת להישאר בשטחה, לעבוד בה ולשלם מיסים. עכשיו, בעוד שאזרחות נקבעת לרוב על פי לידה או על פי האזרחות של ההורים, התושבות נקבעת בעיקר ברוב המדינות על פי המקום שבו נמצאים רוב הזמן, מה שנקרא מבחן מרכז החיים, ונחזור אליו טיפה בהמשך הפרק. אבל ברמה המהותית צריכים להבין שאם אנחנו חיים תקופה ממושפת מחוץ לישראל, אנחנו יכולים להיות זכאים לבצע ניתוק תושבות ובעצם לבטל את חבות המס שלנו בישראל. אז הפרק הזה רלוונטי לכל מי שמתכוון לעשות רילוקיישן, גם לאנשים שהם נוודים דיגיטליים שמטיילים בעולם תקופות ארוכות, והוא רלוונטי לאנשים שרוצים להבין איך דברים עובדים ולהיות חכמים יותר בהשקעות שלהם. אז בואו קודם כל נתחיל מהבסיס, שווה החוקים. כאשר תושב ישראל, כלומר אדם שמרכז החיים שלו הוא בישראל, עובד בחול, הוא חייב מס הכנסה על ההכנסה שלו גם מחול, בשיעור מס שולי בישראל. בנוסף, הוא צריך לשלם ביטוח לאומי ומס בריאות על ההכנסה שלו גם מחול. כלומר, אם אני תושב ישראל ואני הולך עכשיו לעבוד תקופה בחול, אני חייב לתשלום מיסים בארץ. אם אדם שילם מס במדינה זרה שבה הוא עובד, הוא יוכל להזדקות על המס שהוא שילם בחול, והוא יצטרך להשלים בישראל רק את המיסים עד לדרגת המס השולי שלו. שימו לב שהוא לא יוכל להזדקות על ביטוח לאומי שהוא שילם בחול למדינה אחרת, כנגד הביטוח לאומי שהוא חייב לשלם פה בארץ ישראל, למעט במקרים מאוד ספציפיים שבהם יש הסכמים בין שתי המדינות. לרוב אין. עכשיו, אם המעסיק של אותו ישראלי שעובד בחול הוא מעסיק ישראלי, בין אם הוא אדם פרטי או חברה שנוגדת בישראל, אז המעסיק ינקה לעובד מס במקור ויעביר לרשות המיסים הישראלית. אם הישראלי עובד אצל מעסיק שהוא זר, כלומר חברה זרה או אדם זר, הוא לא תושב ישראל, אז אותו השכיר יצטרך לדווח בישראל על ההכנסות שלו בעצמו לרשות המיסים ולשלם את המס. עכשיו, הזכרתי שבן אדם שמתגורר דרך קבע בחול, יכול לבקש לבצע ניתוק תושבות. ניתן לבקש לבצע את אותו ניתוק תושבות לעניין מס הכנסה, וניתן לבקש לבצע אותו לעניין ביטוח לאומי. אלה שני ניתוקי תושבות שהם דומים, אבל הם נפרדים, ואחד לא גורר אוטומטית את השני. אם אדם יבצע ניתוק תושבות בהצלחה, כל עוד הוא לא מתגורר בארץ, הוא לא יצטרך לשלם יותר לא מס הכנסה ולא ביטוח לאומי על ההכנסה שלו בחול, בישראל. מן הסתם, כשעוברים לגור במדינה אחרת, נצטרך לשלם בה את מס ההכנסה והביטוח לאומי במידה ויש לה שלה. עכשיו, אם בן אדם היה גר תקופה ממושכת בחוץ לארץ, וביצע ניתוק תושבות בהצלחה, ורוצה מאוחר יותר לחזור לישראל, הוא זכאי לחבילת הטבות משמעותית. יש הטבות לעניין מכס, יש הטבות ממשרד הקליטה, ובמה שקשור לעולם המיסוי, חזרה לארץ לאחר 6 שנים ומעלה בחול, תזכה אותו בפטור על הכנסות פירותיות, כלומר הכנסות של שכירות מנדלן ודיבידנדים מחול, ל5 שנים, בנם יהיה פטור על שלום מס על אותן הכנסות מחול, והוא יהיה פטור ל10 שנים על רווחי הון שנובעים ממחירה של נכסים שלו בחול. אם בן אדם יחזור לישראל אחרי יותר מ10 שנים בחול, אז הוא יהיה זכאי לפטור ממס למשך 10 שנים על כל הכנסה שמקורה מחוץ לישראל, והפטור הזה יחול גם על נכסים שירכשו לאחר החזרה שלו לארץ לעשר שנים נוספות. עכשיו, אם אתם עומדים לבצע רילוקיישן, איך אפשר לדעת האם אתם זכאים לבצע ניתוק תושבות? מבחינת רשות המסים יש שני מבחנים עיקריים, המבחן הכמותי והמבחן האיכותי. צריכים לעמוד בשניהם כדי שרשות המסים תכיר בניתוק התושבות שלנו לעניין מס הכנסה. המבחן הכמותי אומר שבשנת המס בילינו 183 ימים ומעלה בחול, למעשה את רוב השנה בילינו בחול. המבחן האיכותי אומר שבאותה שנת מס, מירב הקשרים והזיקות שלנו, למעשה מרכז החיים שלנו, היה בחוץ לארץ ולא בישראל. עכשיו, אם אנחנו מצליחים להוכיח את העמידה בשני המבחנים, אנחנו נוכל לא לשלם מיסים בישראל על ההכנסה שלנו בחול באותה השנה, צריכים לשים לב שאנחנו עדיין חייבים בדיווח על ההכנסות שלנו, עד שיוותרו לנו על חובת הדיווח, שזה כעבור 4 שנים, שבהן הצלחנו להוכיח שמרכז החיים שלנו הוא באמת מחוץ לישראל. עכשיו, אם מדובר בשנה בלבד, ולמרות שבאותה השנה חיינו בחול, מרכז החיים שלנו הוא עדיין בישראל, ולמעשה מדובר פה על סוג של שנת חופש או שנה של עבודה, לרוב רשות המסים לא תכיר בזה לעניין ניתוק תשוות, וחבל לנו על הזמן. בנוסף, אם המעסיק שלנו בחול הוא מעסיק ישראלי ונשלחנו מטעם העבודה, גם שם יהיה יותר קשה להוכיח באמת את אותו ניתוק התושבות, כי ניתוק התושבות מתייחס למעבר של מרכז החיים, ורשות המסים רואה בפרק עבודה קצר בחול לתקופה שבה לא שינינו את מרכז החיים. עכשיו, מן הסתם, כאשר עשינו רילוקיישן למדינה אחרת, אנחנו נצטרך לשלם במסים, וחלק מההוכחות שלנו לרשויות המס בישראל, על כך שמרכז החיים שלנו הוא במקום אחר, הוא שאנחנו משלמים מסים במקום אחר. ופה עולה סיטואציה מעניינת. לכל הנוודים הדיגיטליים יש היום מגמה בעולם שיותר ויותר אנשים נודדים ממדינה למדינה. גם אני בעצמי כרגע בתקופה כזו, שאני לא יודע כמה זמן היא תימשך, אבל אני כבר שנה בפנים. ואנשים שנודדים ממדינה למדינה יכולים לבוא ולטעון שמרכז החיים שלהם הוא לא בישראל, אבל מצד שני יהיה להם קשה להוכיח שיש להם מרכז חיים במקום אחר. ואם מבחינת רשות המסים, המדינה העיקרית שבה אותו נווד מבלה היא ישראל, גם אם הוא לא מבלה בישראל יותר מדי זמן, רשות המסים לא תכיר באותו ניתוק תושבות, אלא אם יש הוכחות מאוד משכנעות לכך שמרכז החיים של האדם כבר לא נמצא בישראל, אלא במקום אחר. עכשיו, אותו נווד דיגיטלי שמטייל בעולם ומבלה נגיד 3 חודשים בכל מדינה, ב4 מדינות לאורך השנה, הוא יכול להיות במצב שבו הוא לא תושב מס באף מדינה, ולכן לא יצטרך לשלם מיסים באף מדינה, ולחלוטין יש אנשים שעושים את זה. אם נווד דיגיטלי יודע שהוא רוצה לצאת לתקופת נוודות ורוצה להקל עליו את תהליך ניתוק התושבות מישראל, הוא יכול גם לייצר לעצמו מרכז חיים במדינה עם מיסוי נמוך, מדינה כזו שלא ממסה אותו גם על ההכנסות הבינלאומיות שלו, לרגע להכנסות המקומיות, ואז להגיע למצב שהוא לא משלם מיסים בכלל, הוא משלם מעט מאוד מיסים, ויש יותר ויותר אנשים בעולם שמסתובבים ונהנים מהטריק הזה. כמובן שמי שהמציא את הטריק הזה זה המיליארדרים עם היכטות שלהם, שהם כבר שנים ארוכות, עשרות שנים, מטיילים בעולם, ולא נמצאים יותר מדי זמן במקום אחד, ולכך חוסכים בצורה משמעותית בנטל המס. עכשיו, האם בכלל שווה לבצע ניתוק תושבות מס? אמנם הצגתי יתרונות בצד המיסוי, אבל יש גם חסרונות, וחשוב להכיר את החסרונות האלה. אז קודם כל, לא תמיד ניתוק תושבות מס הוא דבר שעוזר לנו מבחינה כלכלית. אם אנחנו עוברים לגור במדינה שבה נטל המס גבוה יותר מאשר בישראל, אז נכון שאנחנו צריכים תיאורטית להשלים את המיסוי בישראל, אבל לא יהיה לנו מה להשלים אם שילמנו יותר מיסים במדינה שאליה אנחנו עוברים. זה לעניין מס הכנסה. מעבר לזה, על הנכסים שלנו בישראל, אנחנו עדיין נהיה חייבים במס גם אחרי הניתוק. ישראל ממסה פרסונלית וטריטוריאלית, כלומר גם אזרח זר שמחזיק בנכסים בישראל, ישראל מחייבת אותו במס על אותם הנכסים. בנוסף, בנדלן, ברגע שאנחנו נבצע ניתוק תושבות, אנחנו נאבד את הקלות מס הרכישה של דירה יחידה, ובנוסף לא נוכל לקבל מימון מעל 50% ברוב המקרים גם לדירה יחידה. לגבי פטור ממס שבח, ניתן עדיין לקבל פטור ממס שבח גם בתור תושבי חוץ, בתור אנשים שהם לא תושבי ישראל, אבל נצטרך להוכיח שאין לנו דירת מגורים במדינה שאליה עברנו, דבר שלא תמיד פשוט לעשות. ואם זה לא מספיק, אז כמו שנדיב הזכיר בפרק על אסטרטגיה לאמריקאים, יש לנו גם בישראל מס יציאה, ובמצב שבו נבצע ניתוק תושבות מס, נהיה חייבים במימוש רעיוני של כל הנכסים שיש לנו בישראל, ונוכל לבחור אם לשלם את המס מיידית, או במועד המחירה בפועל שיהיה מאוחר יותר, יכול להיות פה מס יציאה משמעותי, ויש היום מגמה גם של התחלה של אכיפה של אותו מס יציאה, ובנוסף, אם נפקיד לפנסיה ולהשתלמות, זה יפגע ביכולת שלנו להוכיח את אותו ניתוק התושבות. הזכרנו את המבחן הסובייקטיבי או האיכותני, בניגוד למבחן הכמותני של הימים, וכדי לעבור את המבחן האיכותני, אנחנו רוצים להוכיח שניתקנו תושבות, והמשך הפקדות לפנסיה והשתלמות, למעשה מחזק את הזיקה שלנו לישראל, והקשה לנו בהוכחת אותו ניתוק תושבות. אם נפסיק את ההפקדות לפנסיה, זה כמובן יפגע לנו ברצף הביטוחי וגם בגובה הפנסיה בסופו של דבר. ועם הפסקת ההפקדות לביטוח לאומי, כמובן שלא נהיה זכאים לטיפול רפואי בארץ, ואם וכאשר נחזור, תהיה לנו תקופת הכשרה לפני שנהיה זכאים לטיפול רפואי. עכשיו, משהו שחשוב לשים לב עליו, והרבה אנשים נופלים בו. כשאנחנו עושים רילוקיישן, כל עוד לא עשינו ניתוק תושבות בביטוח לאומי, אנחנו צריכים לשלם ביטוח לאומי גם על ההכנסה שלנו לחול. כלומר, לא מספיק לצמצם את התשלום של ביטוח לאומי לסכום המינימלי של ישראלי למעשה שלא עובד, אלא אנחנו עובדים, זה פשוט בחול, ואנחנו חייבים לשלם עד שנבצע את אותו ניתוק תושבות, אחרת אנחנו נצבור חוב בביטוח לאומי, שיוצמדו לו גם כנסות וריבית פיגורים, וזה יכול להיות לא נעים. עכשיו, מעבר לזה, ביטוח לאומי מבצע עבורנו ניתוק תושבות אוטומטי, שוב, לעניין ביטוח לאומי, לא לעניין מס הכנסה, ברגע שהוא מזהה שבמשך 5 שנים מרכז החיים שלנו היה בחול, בעצם שבילינו בחול 5 שנים ומעלה, ואם ביטוח לאומי מבצע את אותו ניתוק תושבות האוטומטי, אז אנחנו כבר לא נהיה זכאים לא לקצבאות של ביטוח לאומי ולא לכיסוי רפואי בארץ, וזה גם אם המשכנו לשלם לביטוח לאומי כמו שעון, אנחנו למעשה צריכים להוכיח לביטוח לאומי, אם מאיזושהי סיבה לא רצינו לבצע ניתוק תושבות, שאנחנו עדיין מרכז החיים שלנו בישראל ולא בחול, חיית ומנתק אותנו אוטומטית, ויכול להיות שנשלם סתם. עכשיו, אני רוצה לסכם את הדברים ולתת כמה טיפים אסטרטגיים לאיך להתנהל מבחינת השקעות ברילוקיישן. אז קודם כל, מה שאני הולך להגיד פה הוא מכליל מאוד, זה לא מדויק לכל אחד ואחד, ומי שמבין שהוא הולך לעשות רילוקיישן, אני ממליץ בחום לשבת לשיחה עם מומחה לתחום הזה של רילוקיישן. מי שעובר לחו"ל לתקופה קצרה, שאני קורא לה עד שנה, בעיניי חבל על הזמן בכלל להתעסק עם זה. מי שהמעסיק שלו בחו"ל הוא מעסיק ישראלי, והוא עובר לצורך עבודה, כאשר מרכז החיים שלו בפועל נשאר בישראל, בעיניי גם חבל להתעסק עם זה, שמדובר על עד, נקרא איזה סדר גודל של 2, זה לא שווה. אם אתם יודעים מראש שתעברו ל3 שנים ומעלה, בעיניי שווה לחלוטין לבדוק את עניין ניתוק תושבות המס לעומק, גם ניתוק תושבות המס וגם ניתוק ביטוח לאומי. ככל שתאספו ראיות מוקדם יותר, יהיה קל יותר להוכיח את הניתוק. יש פה הרבה כללים להתנהלות נכונה ולא נכונה, שתקל או תקשה לכם בניתוק התושבות, שווה להכיר את זה. יש גם טופס שצריך להגיש, ששווה להגיש אותו כמה שיותר מוקדם, ברגע שאתם יודעים לכמה זמן פחות או יותר אתם עושים. אם אין לכם מושג על כמה זמן אתם עושים, אפילו לא בערך, הייתי מתעד את החומר הרלוונטי, ומתחיל בתהליך ניתוק רק 1 או 2 פנימה, כשאתם מבינים יותר טוב מה אתם רוצים לעשות. שוב, לא לראות בזה הצעה קונקרטית, תתייעצו עם רואי חשבון שמבין בתחום של מיסוי בינלאומי. עכשיו, איך לדעתי נכון להתנהל מבחינת השקעות בביצוע ניתוק תושבות? קודם כל, בניתוק אנחנו מחליפים את המדינה שבה אנחנו גרים, וחשוב שנכיר את חוקי המיסוי והמימון במדינה שאליה אנחנו עוברים, יכול להיות שהם ישפיעו עלינו יותר מאשר החוקים פה בארץ. עיקר אסטרטגיית ההשקעה שלנו, בטח ברילוקיישן שהוא להרבה שנים, צריך להיגזר מחוקי המיסוי והמימון במדינה שאליה אנחנו עוברים. עכשיו, הזכרנו שבתור תושבי חוץ, אנחנו לא זכאים להטבות של דירה יחידה בארץ. בנוסף, הזכרתי שעם החזרה לישראל, אחרי תקופה ארוכה של 6 שנים ומעלה, נהיה זכאים להטבות מס על הנכסים שלנו שנמצאים בחול. תוסיפו לזה את העובדה שכשאתם עובדים במדינה אחרת, הרבה פעמים תוכלו לקבל במשכנתא שהיא משכנתא אטרקטיבית במדינה אחרת. אני חושב שפורטפוליו הנדלן והרילוקיישן צריך להיבנות בעיקר במדינה שאליה אנחנו עוברים ולא בישראל. כמובן שאם חוקי המדינה תומכים בזה, אז בשיטת הצבירה שבה קונים יותר ויותר נכסים ולא מוכרים. לגבי תיק מניות, יחול עלינו מס יציאה רעיוני ביציאה מישראל. מי שעובר לתקופה ארוכה, בעיני שווה להעביר את המניות לניהול מחוץ לישראל, ולהחזיק ניירות שלא נסחרים בבורסה ישראלית. אם אפשר להעביר בלי למכור, זה עדיף, בכל מקרה יחול עלינו המס הרעיוני, ככה הרווחים שלנו, של המניות, הם רווחים שלמעשה הצטברו בחול, אחרי שחל עלינו אותו המס הרעיוני, ונהיה זכאים לגביהן להטבות המס של נכסים בחול עם החזרה לארץ. כל זה כמובן תלוי במיסים של המדינה שאליה אנחנו עוברים, וחשוב לזכור גם שהפקדות לקופות הפנסיה וקרנות ההשתלמות יכולות לפגוע ביכולת שלנו להוכיח ניתוק תושבות. אני אגיד כאמירה כללית שגם לאנשים שגרים בישראל וגם לאנשים שגרים בחול, אני חושב שחשוב שיהיה תיק השקעות שהוא מגוון והוא לא מכיל חשיפה רק למדינה אחת. מי שיש לו מספיק הון שהוא יכול ליהנות מתיק נדלן שנמצא ביותר ממדינה אחת, זה פנטסטי. מי שלא, אני חושב שגם בתיק ניירות הערך צריכה להיות חשיפה ליותר ממדינה אחת, וזה נכון עוד יותר למי שחי ביותר ממדינה אחת. עכשיו לגבי גידור מטבע. אם זוג עובר לחול במטרה לחסוך כסף, והוא מתכוון לחזור לחיות בישראל בטווח נקרא לזה בינוני, בינוני פלוס, לא בטווח הארוך, נגיד בין 6 ל-10 שנים, אז יכול להיות שיש מקום גם לגידור מטבע. ברמה הפרקטית אני חושב שלרוב הזוגות זה מורכב ומיותר. אם מדובר על תקופה שקרובה יותר לחזרה לארץ, כלומר ברמת השנה, שנתיים עד לחזרה לארץ, ויש כוונה למכור איזשהו נכס יקר יחסית, אולי נכס נדלן, לקנות נכס נדלן בארץ, שם כן יש מקום לגידור מטבע בעיניי, זה באמת תלוי סיטואציה. ולסיכום, לנבלים הדיגיטליים או המיליארדרים, ככה עם היאכטות שמקשיבים לפודקאסט הזה, יש מגמה היום בעולם של מלחמה נגד הטריק הזה של לא להיות תושב מס של אף מדינה. תהנו מזה כל עוד זה עובד, זה פנטסטי, זה יכול להגדיל את ההון שלכם בצורה משמעותית, אבל לפעמים עדיף לשלם מעט מס במדינה מסוימת ולהיות תושב מס שלה, וככה אפשר להנות מהסכמי המס שלה עם מדינות אחרות, מאשר להיות חכמולוגים וליפול המלכודת שאחת המדינות שבהם תבנו, תגיד שאין לכם תושבות מס ואתם לכן תושבי מס שלה ותצטרפו לשלם בגדול. כך או כך, העצה שלי הכי טובה היא באמת בכל החלטה חשובה בחיים להתייעץ עם מישהו שהוא מומחה לתחום. זהו.
תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים להצטרף לקהילת הפודקאסט בפייסבוק ולהירשם לניוזלטר הפיננסי דרך האתר של אתיקה פיננסי, בכתובת ethica.finance.
אין לראות בנאמר בפרק משום ייעוץ פיננסי, אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.